שבת אנחנו פרשת קורח. קורח שגדול היה ויצא במחלוקת נגד משה רבנו ואינו התעטו. קורח לוי היה, ממנו נולד שמואל הנביא שהיה שחרור כמשה ואהרון. משה רבנו הנהיג את ישראל 40 שנה, שמואל הנהיג את ישראל 40 שנה. משה רבנו כל ימיו לא נהנה מישראל כהוא זה. גם שמואל הנביא לא נהנה כהוא זה. רבותינו אומרים, אפילו כוס מים לא היה שותה שמואל בשום מקום. לוקח איתו מים איתו, שנאמר, ותשובתו הרמת, כי שם ביתו. כל מקום שהולך, הבית שלו איתו. סדינים, ציפות, איתו. מים, סוכר, איתו. לא נהנה מאף אחד שום דבר. על זה אמרה הגמרא, יש שני סוגי צדיקים. הרוצה להנות, יהנה כעד אישה. כשרוצה שלא להנות, אני יהנה כשמואל הרמתי. כלומר, יבוא אדם וישאל, אז מי צודק? קורה הפטרה אחת עם אישה שהגיעה לשכונן, זה בפרשת חיי שרה. שם, ושם אישה גדולה, תחזק בו לאכול לחם, והיה בידי עוברו, לבוא שמה, והיא נכנסת הביתה. יום אחד היא אומרת לבעלה, בוא נעשה לו על יד קיר קטנה ונשים לו שם מיטה ושולחן, כיסא ונורה, ויושב שם ואוכל אצלה. פסוק אומר, אכול לחם. ושמואל לא אוכל. אומרת הגמרא, זה שתי שיטות, יש צדיקים שנהנים מאחרים ויש צדיקים שלא נהנים מאחרים. אגב, הגאון חידה כתב שאם אתה רוצה לקבל ברכה או ללכת לקבר של צדיק, תתפלל שם, שיתפלל עליך, תלך לצדיק שלא נהנה מאחרים, שהתפילה אצלו יותר חשובה מהכל. זה הטעם שבית פנחס בן יאיר לא נהנה מאחרים, תפילה על קברו מועילה יותר מכולם. זה הטעם שהרבה הולכים לקברו של רבי שמעון בר יוחאי, כיוון שהוא לא נהנה מאחרים, 13 שנים ישב במערה. עכשיו נחזור, משה רבנו עליו השלום אומר, הוא צועק אחרי שהם מתחילים להפחיק אותו, מה אומר משה רבנו עליו השלום שם? ויאמר, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הריעותי את אחד מהם. אחרי שנדב ואביהו בחוצפה גדולה מדברים אליו, ויאמר, ואיחה למשה מאוד. ויאמר לאדוני אל תפן למנחתם, לא חמור אחד מהם נסעתי ולא הריעותי את אחד מהם. גם שמואל הנביא, כשהוא בא להתפרד מישראל, אז הוא אומר להם, הנני אנו בין נגד השם ונגד משיחו, בפסוק ג', הנני אנו בין נגד אדוני ונגד משיחו, את שוב מי לקחתי וחמור מי לקחתי, ואת מי עשקתי ואת מי רצותי ומיד מי לקחתי חופר ועלים עיניי בו להשיב לכם. מה זה שור ומה זה חמור? ולשור, כאשר שמואל היה צריך ללכת עם שוח את שאול למלך, היה צריך להקיד קורבן. אז מי מבקש מלך? ישראל ביקשו מלך. שמואל לא רצה לצאת מלך. הוא כעס עליהם שהם ביקשו מלך. למה? כי היה ראוי להם לבקש מלך רק אחרי שבונים לבית המקדש. אבל לפני שבונים בית המקדש לא בוחרים מלך. וכך כתוב שם בתורה, התורה מצווה, אחת ממצוות התורה, אסון תשים עליך מלך. התורה אומרת שאם אתה בא לארץ ישראל וכו', אז מה תעשה? סון תשים עליך מלך, לא תוכל לתת עליך איש נוכרי אשר לא אחיך הוא, והיה כשבתו, כשם ממלכתו, וכתב לו את משנה התורה של הספר. אז למה כעס עליהם שמואל שהם ביקשו מלך? אלה שעדיין לא בנו את מקדש. לשלוש מצוות הצטרו ישראל בכניסתם בארץ ישראל. אחת, לבנות להם את המקדש. שנייה, למחות את זכר עמלק. שלישית, להמליך עליהם מלך. אז קודם צריך לא בית מקדש, לא לא בית מקדש, אתם רוצים מלך. אז לכן שמואל הנביא כעס עליהם. אבל בכל זאת הם רצו. הלך ידי שור. היה ראוי שהם ישלמו את ההוצאות. לא, הוא שילם את זה מכיסו. לכן אומר להם, את שור מלקחתי. וחמור מלקחתי. מה נכנס החמור כאן? כאשר שאול, איך נבחר שאול למלך? הרי הלך להבקש את האתונות, הוא מצא את המלוכה. אבא שלו שלח אותו ואמר לו, האתונות ברחו, לך תחפש אותם. אז הוא הולך לחפש את האתונות ולא מוצא. ראו אותו אנשים, רואים שזה איש ממקום חדש, וגם שאול היה יפה תואר ויפה מראה מאוד מאוד. לא היה יפה באותו דור כמוהו. שכמו ומעלה גבוה מכל העם. כתוב שם שהיו הבנות יושבות ליד מפטפטות שם ליד עין המים, מעיין לקראת ערב, והם רואות אותו, והוא בדיוק מסכן שואל אותם למה. אמרו לו, תדע, תיגש לירושלים, שכונת רמות, שם ברמה גר הנביא, לפנים יקרא הנביא בישראל הרואה. הוא היה נקרא רואה, שמואל הנביא היה רואה את הנבואה. הוא מדבר אליך, הוא רואה ככה. בסיפור פעם היה ירושלים לפני 80 שנה, הגאון רבי אברהם עדס עליו השלום, קובן גדול היה, חברו של הרב שאול דבק הכהן. היו יושבים שניהם יחד בשכונת הבוכרים, נוסעים ונותנים בדברי תורה, ולמדו יחד תורת הקבלה. תורת הקבלה לא כל אדם ראוי ללמוד אותה, רק מי שלמד מילה כרסור בשעס ובפוסקים, ולמד שולחן ערוך ורמב״ם, מדקדק במצוות, וקם בחצות לילה כל לילה, וקם אחר כך באשמורת הבוקר, ומגיע מעשרה ראשונים לבית הכנסת, וענב ושפת ברך, ויש בו מידות טובות, מידת השתיקה, וגדול בתורה, מוכתב במידות נאות, ונוהג גם בענבה בתוך הבית. זה יקרה אדם שראוי ללמוד תורת הקבלה, לא כל אחד. היום בעבונותינו, רובם של אלה שלומדים, אני לא רוצה לקטרים, לא ראויים להחזיק את הספר שהם אמורים להחזיק, כל שכן להיקרות מקובלים, חס ושלום. אז הם אנשים קדושים, קדושים וטהורים. הם יושבים שם ולומדים, והיה ויכוח ביניהם, איך לפרש את הסוגיה הזאת, כך או כך. לומדים זוהר, מאחרי זה לומדים, דברי רבנו ארי, גם זה דברי הרשש, ונוסעים ולומדים. והנה, לא כדי שיחה, אומר רבי שמעון דבק, אומר כך, אבי אברהם עדס אומר, לא, הפירוש הוא כזה. ולא, לא, תביא לראיה, מה תביא לראיה? אני רואה עכשיו את האור שאני מספר לך, הוא כך וכך נראה. כך וכך שמות יש בו, כך וכך מידות יש בו, כך וכך ספירות הוא מכיל, וזה הביאור. טוב, אמרו זה מלאך, אנחנו יש לנו עסק עם מלאך, זה לא בסוף אדם. לא אחד, היה לו בן. זכינו להכיר את בנו, הרב יעקב עדס, עליו השלום. היה בא לפורת יוסף, אני נותן שיעורים, זקן מספר ימים היה. היה מקובל גדול וגם הרב בדין העליון. הבן עובדיה שיחיה למד אצלו בגיל 15. כבר סיפר לרבי עובדיה, שלמד אצלו בגיל 15. זאת אומרת, מדבר אתכם, לפני 70 שנה הוא היה ללמד בישיבת פורת יוסף, הרב יעקב עדס, הבן שלו. אז הוא עוד לפני קצת יותר, נגיד 80 שנה אחורה, זה פחות או יותר התקופה שאני מספר לכם, הבן שלו הזה, רבי יעקב עדס, היה מצא שידוך. משפחת רפוג בירושלים, משפחה של רבנים, הרב עזרא רפוג, פתאו היה צריך להשתדך איתם. להשתדך איתם. ואז היה, לא היה כמו היום חצי-חצי, או אני יודע מה, אין, החתן צריך להביא הכל. את החתונה, החתן עושה אצלו בחצר, בבית, ומה דירה? לא דירה, לוקחים איזה חדר, אפילו סוחרים חדר. ולא היה עוני גדול, אפילו לזכור חדר אין. ולא רק זה, לא היה לו כסף כמו לקנות חליפה חדשה לחתונה, ואיך יבוא לחתונה לחליפה. היה רבי עזרא עתיה, עליו השלום ראש הישיבה, אמר לנו שהוא השאיל מהחבר שלו מהעיר, והלך לחתונה. השאיל, חתן. והיה גאון עצום, והיה היום, היו מעטרים אותו במיליארדים. אבל לא רגיש חיסרון בזה. זה חבר לא יודע אותו עדיס, לא היה לו. לילה אחת היה בצער, עוד חודש, חתונה, פחות חודש. אז היו עושים, נגיד, עושים תנאים. מה יוצא עם הבחורה? כמה יוצא איתה? יצא, רק נהיה יותר מבולבן ויותר נבוך. היה פוגש אותה פעם אחת, מצאה הן בעיניו, מדברים, מסכמים ביניהם, הכל סגור, אחרי שבוע עושים נגיד אירוסין, עוד חודש חתונה, גמרנו. מה כל העריכות הזאת? כמה החיים של האדם עלי אדמות? אז כל הזמן אני אסתובב את זה, גם הנשמה הייתה יוצאת עם הגוף לפני זה, עד שהייתה פוגשת את הגוף, כמה זמן הייתה צריכה לצאת? מה זה יוצא? אז, בקיצור, הוא היה בצער, הרי יעקב עדס, בלילה, אבא שלו הלך לישון, והוא היה שם ללמוד גמרא, ומה עושים? איפה הוא? פתאום נזכר, מה צריך לצאות? חליפה, נות נעניים. אז לא היו כאן עם איזה משומש, נעליים משומשות. אנחנו שהיינו פחורים בירושלים, שכונה, שוב מחרינו גם. אתה רוצה זוג נעליים, הולכים, יש מוכר, 30 גרוש, 20 גרוש, 15 גרוש, היה הרבה. 30 גרוש זה היה, נעל של סוסייטי, התקלקי. משומש, הכל משומש, אתה מודד, מתאים לך, לא לוחץ, יאללה. תן לו כסף והולך. הנעליים יש הקרועות והזוהה, למה אחד לא הסתכל עליהם? שם להשפעה. בחייה. אז הוא דריג, מה עושים? הביצה. וישם, הוא היה לומד הרמב״ם. רוב העייפות נקדם. ודאי דה, ואז הכן אחד בא אליו, אומר לו, אל תדאג לגבי העקוב. מחר יבוא יהודי מחוץ לארץ, יביא לך איזה מעטפה, יהיה בזה כסף של החתונה. אל תפחד. אמרו, מי אדוני? אמרו, אני הרמב״ם. ראיתי שאתה בצער. אז הוא התעורר. קחת לך, הרמב״ם בא בחלום כבר, יש את העולם, הרמב״ם בא בחלום. העולם נתן עדיין, אבא שלו קם, ולא מה קרה, אמרו לו, אבא, אני אספר לך. מה אספר לי? חכה, נראה בחוד השחר, נראה בחוד השחר. ספר בו, אומר לו, אני הייתי ככה בלילה בצער, לפני שעתיים, הייתי בוכה, נכנסתי לי, ונרדמתי תוך כדי זה, נרדמתי. והספר היה לידי, שמתי אותו בצד, ונרדמתי. ובא זקן אחד, אומר לו, תגיד, הוא לא יפה אליו, לא אבא שלו, תגיד, נכון היה הזקן שלו ככה נראה, פאות שלו ככה נראות, הקובע שלו, אומר, כן בדיוק, אבא, איך אתה? הרגע ראיתי אותו בחלום, איך אתה יודע? אבל הוא אמר, איך אני יודע? אני הרבה פעמים לומד הרמב״ם, יש ניקוש להיות הרמב״ם. ואני אחר כך לא מבין את דבריו, חולק עליהם, הוא מנסה לפרש אותם, הוא בא בלילה, הוא מבאר לי אותם. אז אני רואה אותו, אז אני יודע איך הוא נראה. ככה היה. זה הדורות הקודמים, הלוואים. היום אין לנו משהו. שאומר את זה, זה או בית חולים, או צריכים לבחור אותו לכנסת. עכשיו, שמואל הנביא, היה נקרא רואה, זה כתב הגאולין, היה כתוב בפרקי אבות, למה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשה ובספר נכתבים. אומרי הגאולין, למה למעלה ממך, תראה איך הדורות ירדו. לפנים יקרא הנביא בישראל רואה, כי הוא רואה ממש את הנבואה. כמו שאומר את זה פה ליומיה, מה אתה רואה? סיר נפוח אני רואה, פנם בן צפון, המקד שקד אני רואה. ויאמר השם אליי, היטבת לראות. אז הוא רואה. אחר כך, עין רואה, אחר כך, כבר הנביא לא היה רואה, אוזן שומעת, ירדה הנבואה במדרגה, היה רק הנביא שומע. כה אמר השם, או שמעו דבר השם, חזון ישעיהו בן אמוץ וכדומה. עכשיו אין לנו גם נבואה, וכל מעשיך בספר נכתבים, לפעמים האדם נבוך. ולא יודע מה לעשות, בא ללמוד, לא שיתקבל לכך, בא ללמוד, יודע את הספר, יוצא לו איזה פסוק, פסוק אומר לו, מה לעשות. אז אם כן, שמואל הנביא היה נביא. עכשיו שאול הלך לחפש את האתונות, עבדו האתונות. אמרו לו, מה אתה מחפש? אתונות לא מצאת, מה אתה מחפש? עושה חיפושים? אז מה אני אעשה אם עבדו לי אתונות? אומר, לך לנביא שמואל. לא קוראו לנביא, אלא רואה. הרואה שמואל. שהוא יגיד לך. מה טוב? הרואה שמואל? אני הולך אליו. איפה הוא? אמרו לו שם בלמנה, ברמה. ברמות. הלך לאיפה ששמואל היום קבור. שם היה הבית שלו, שם נולד. שם קבורה חנה אמו, איתו. ושם הוא קבור. הוא היה רק מסתובב, כל השנה היה מסתובב בכל מיני מקומות, לפעמים היה ימים של חופשה, כנראה זה היה יום של פגרה, או חודש ניסן, או תשרי, ערב חג, היה אצלו, היה בבית. הלך אליו. בדרך, הוא רוצה לדעת איפה הבית של שמואל, שם את הנערות האלה בערב, עומדות על עין המים, באות למלות מים, וזה טוענה סיבה למסיבה. עמדו לפטפט שם, נגדל את כל החדשות, מה שהיה היום. אז הספרות אחת השנייה, אתם הוא עובר, הוא מדבר איתם, הוא שואל אותם, איפה... אז הם מתחילים להגיש איתו בשיחה, שם יש פסוק שלם לשמואל. פסוק, לא עוד פסוק. המורה אומרת, מה זה להריכות הזאת? הוא אומר לו, תעלה מפות, ושם ולכתיכה לשם. המורה אומרת, שהוא היה כל כך יפה תואר, אם היו רוצות להסתכל עליו עוד, אז הם מעריכות את השיחה, מושכות, והוא בלשן, אנדטן היה. היו מסתכלות עליו. אז הוא, אחר כך בא אצל שמואל, ושמואל אמר לו, שאתה תלך לקבר רחל בצלצח אשר בבנימין, שאתה תגיע לשם, הנה האתונות, הם יבואו לקראתך ואתה תמצא אותם. כי ידע אשר קונהו והחמור ירוס בעליו. הבעלי חיים מכירים את הבעלים שלהם ומריחים אותם מרחוק. הוא מזור, יש הרבה מעשיות. רבי פנחס בן יאיר הייתה לו עצום. כל פעם שהיה אחד החברים או התלמידים של רבי שמעון או של רבי פנחס בן יאיר מגיע אפילו ממרחק מ-12 מיל, 12 קילומטר, האתון נועקת. הוא היה יודע לפי הקולות שאחד התלמידים מגיע. המעשה מרבי שמעון לא יוחאי גם, כשיצא מהמערה יום שישי היה. רבי פנחס בן יאיר היה הולך על חוף ימה של טבריה, אמרו בזוהר, ימה דגינוסר, זוהר קורא לו ימה דגינוסר, כי שם זה אזור גינוסר. שם ידוע אזור שמלא פירות יפים מאוד משובחים היה בזמן התנאים. ואז נעקה האתון שלוש נעקות, אמר, היה איתו רבי לחומי עם רבי פנחס בן יאיר. אמר, הנה המרגלית שיש לי בבית, כנראה יצאה כעת מאירה, ולכן החמור שלי צועק. ועברו שלוש מיל, והנה ראה את רבי שמעון ורבי אלעזר לקראתו יוצאים. אז היה, בעלי חיים מכירים את הבעלים שלהם. בשביל בעל חי של חמור של רבי פנחס בן יאיר, הוא אינטליגנט מיוחד, יכול להיות היום מרצה בכיר באוניברסיטת סורבון, ואין ספק. אז כאן התנות של שאול המלך, כל שכן וכל שכן, פרט ששאול, הוא לא אומרת, הוא היה מאדם הראשון. איפה בא לו יפה תואר? יופי שלו של אדם הראשון. שאול בצברו. אז שאול היה גבוה משפו ומעלה, מכל העם. יוצא, אז הוא בא, מצא את האתונות, בא לשמואל, אמר לו, תיקח אתון אחד בשבילך, למה האתונות של שאול היו גזעיות, יקרות מאוד, שמוע להם הרבה כסף. לא הסכים לקחת. מה שהתחנן שאול, לא הסכים. אז שמואל אומר, הנה, אני בחיים לא לקחתי מתנה מאף אחד, הנה אני ענו בי. ומה זה ענו בי? עליו בי. נשמת משה רבנו והאיש משה עליו מאוד, וכל האדם אשר על פני האדמה נמצאת בי. תגידו נגד השם ונגד משיחו, את שור מי לקחתי, בחמור מי לקחתי, ואת מי עשבתי, ואת מי רצותי, ומיד מי לקחתי חופר, ועלים עיניי בו ואשיבכם. למה? כיוון שהוא היה שופט. שמואל שפט את ישראל 40 שנה תמימות. כל מי שהיה לו דין ודברים עם חברו, היו מקובל עליהם. מה שיגיד שמואל, אנחנו נעשה. עכשיו נחזור להתחלת ההפטרה. עד כאן זה הקשר עם הפרשה שלנו. גם בגלל שיש פה את המלחמה, שהוא מזכיר ויש לך השם, תרובה ואת עדן ואת אשתך ואת שמואל ואת שאתכם ידועיכם וכו'. עכשיו נחזור להפטרה. ויאמר שמואל העם, לכו ונלכה הגלגל, חדש שם המלוכה. וילכו פרע העם הגלגל, ויעמיכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים של עמים לפני אדוני, וישמח שם שאול וכל אנשי ישראל עד מאוד. עד כאן זה סוף פרק י"א. אחר כך מתחיל הפרק הבא, ויאמר שמואל לכל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, פסוק א'. עכשיו למה דווקא הגלגל? אז צריך לומר להם לכו ונלכה הגלגל, גם לכו ונלכה. ולכו בדרך. ולכו בגלל, חדש שם המלוכה. ההפטרה הזאת צריך לדעת על מה היא מדברת, מה קרה לפני ומה קרה אחרי. לבלי זה לא נוכל להבין מה קרה פה. מה שקרה פה, לפני זה, יש את הפטרת פרשת זכור. שם, קדוש ברוך הוא שולח את שמואל ואומר לו, תיקח את שאול, כיוון שבחרתם מלך, כבר שאול מלך. אז מלך צריך למחות את זרעו של המלך. שמה התורה ציפתה אותנו להשיג מלך? הרי המלך העיקרי זה הקדוש ברוך הוא. מה אנחנו אומרים בסוף עלינו לשבח? והיה אדוני המלך על כל הארץ, והיום אמרו יהיה אדוני אחד, שמו אחד. אז בשביל מה אנחנו צריכים כעת את המשיח? בשביל מה צריך מלך? המלך להציל אותנו מדי האויבים, מהגויים. אחרי שהמלך תנהיג אותנו, יבוא הקדוש ברוך הוא יושב על הכיסא, המלך המשיח שיבוא יהיה מלך על הגויים, הוא ישלוט על הגויים. ועלינו הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא על כל הארץ, אבל אנחנו לא נהיה תחת המלך, אנחנו נהיה תחת הקדוש ברוך הוא ישיר. שאר האומות, אם הם צריכים משהו, יש להם איזו בעיה, צריכים להגיש בקשה למלך המשיח. הוא ממונה על זה. אז כאן שאול, הסיבה שנבחר שאול היה למחות את זרע המלך. אז ביקש הקדוש ברוך הוא, מה עשה שאול? והתקדם בתלעים, מה כל אחד יביא תלה, והיה עשיר שאול. אז הוא נתן להם מתנות רעים, ואמר כל אחד הביא את האש, אני אספור, כי אסור לספור את ישראל, איך סופרי? על ידי טלאים, לספור את הטלאים, וידע כמה צבא יצאו. יצאו שמה, כמה כתוב בפירוש, 210 אלף הימים יצאו לקרב. כמיד אקיה, 100 פעמים אקיה. 210 אלף, ואז הלכו לצבא, מה היה שמה? קלקלו את ה... הלכו, הזהיר אותם, והמתה משור ועד חמור, משור חמור ועד גמל, משור ועד צה, איש עד אישה, מעורנו עד יונק, והם רחמו שם על הצון. אומר לו, אומר, כל הצון הזה ישב באוזניים. מה ענה לו שם שמואל? קרא, השבת ממלכתך, ממלכת תנה לרעך, טוב ממך. אז נפל שאול מהמלוכה, וכעת דוד נהיה במקומו מלך. אבל דוד עדיין לא מלך. כי שמואל עדיין בחיים. מתי דוד מלך? אחרי ששמואל הנביא נפטר. שם שמואל היה בצער. למה? סוף סוף. הוא שמואל מלכת שאול. גם יש פה עוד סוד אחד שתכף נגיע אליו בעזרת השם, ששאול היה מלך ראשון של ישראל, והסוף שלו היה לא טוב. הוא נהרג בחרב, מת לו מיטה טבעית, מיטה טרגית, וגם בשדה הקרב יחד עם יונתן בנו, שהיה ערב כבד מאוד לישראל, משבר מאוד קשה ישראל עברו אז. אז לשמואל גם הדבר היה מאוד קשה, מאוד קשה. למעשה שמואל נפטר לפני ששאול נהרג, אבל הוא יודע שמואל שזה עתידיות. זו הסיבה שגם התקצרו חייו של שמואל, חושבים לכם, 52 שנה לחי. בין 52, התחשבו עשה אותו זקן כמו בן 70, כמו כתשכתוב, והיא כזקן שמואל, והגמרא שואלת הוא מסיב קודהי, והוא כל כך זקן, תעשה חשבון, הוא זרק על 52, אלא הגיע הזמן שדוד ישלוט, ושאול צריך לרדת. ושהוא לא רצה ששאול ייפול כששמואל בחיים, מפני ששמואל היה צדיק גדול, והוא בינה את דוד למלך, ואיך שמואל חי ודבריו מתבטלים בחייו, לכן עצר שמואל להיפטר, ורק אחרי זה שאול. לכן בתוך אותה שנה שאול נהרג, איפה שאנו ראייה שזה היה באותה שנה, שכן הוא מעלה אותו באור, הוא הלך אצל בעלת האור, והיא העלתה אותו את שמואל, והיא אומרת אלוהים ראיתי עולים מן הארץ, שמואל הלך, קרא איתו את משה רבנו. שמואל חשב שמזמינים אותו ליום הדין הגדול, אולי אלא שקוראים אותו אז הוא לקח איתו את משה, שמשה יעיד עליו שהוא היה בסדר, נהנה עמובי נגד השם, נגד משיחם. אז הוא מבקש ששמואל, שמשה רבנו יבוא איתו, והיא האישה רואה שעולים שתיים, וגם המולה אומרת שתמיד באוף שעולים הם היו רואים, זה לא מה שהיום עושים, סייאס זה גם אסור, אבל זה לא, זה סביר דברים בטרים, ממש מה שהם היו עושים, הם היו עושים ממש מעלים אותו באוף ורואים, הוא מדבר איתם והכל ורואים איך הוא נראה. אז תמיד שעולה באוף הוא עולה עם רגליים למעלה וראש למטה, אבל כאן נראה שהם עלו עם ראש למעלה ושניים עולים, הפעם לא עולים שניים, אז הבינה שזה שמדבר איתה זה המלך בעצמו, כי שאול התנקר ולבש תחפושת אחרת, הלך לאותה אישה מתקוע, וביקש ממנה שתעלה באור את שמואל, כדי לדעת מה יקרה בקרב. מה אומר לו שמואל? למה הרגזתה לי לעלות, אתה הפחדת אותי? מכאן למדנו, אסור לפתוח קבר של מת אחרי שנקבע. כי גורמים לא חרדת הדין, כזה נכתב, נקרא בהלכה. חרדת הדין. למה? כי הוא פחד, הוא חשב, כי ברגע שנוגעים בקבר, מזיזים משהו אבן אחת, בפנים, הוא כבר חושב שמזמינים אותו לדין. יום הדין הגדול, זה לעתיד לבוא. הוא מפחד מזה. כי הם מפחדים המתים. הרי המתים, אחת הטעמים, גם אגב צריך אדם לדעת, שעולך לקבר של מתים, תמיד להתפלל עליהם, שיזכו לקום בתחיית המתים. אדם הולך על הוריו, הולך איפה שהולך. לכן, גם אם אנחנו הולכים כבדי צדיקים, אנחנו אומרים שנזכה לראות אתכם בתחיית המתים. אז גם אנחנו מברכים את עצמנו ואותם גם. אז הם מפחדים, אפילו שמואל שהיה קודש קודשים שקול כמו של רבנו, גם הוא פחד, אין אחד שלא עומד בדין בשני הקדוש ברוך הוא, בני אדם זה בני אדם, זה לא, יש רק קדוש ברוך הוא מעל כולם. אפילו משה רבנו פחד ביום הדין, כמה תראו בהתחנה אל השם 515 תפילות מתפלל בשני הקדוש ברוך הוא, זה לא דבר פשוט. אז הוא אומר עולם הרגזתה מלעלות, מכאן אמרנו שיש הרדת הדין. יש עוד איסור בפתיחת קבר של מת, אם חס ושלום כבר הגופה מצב של התפוררות, איסור של ניבול המת. יש שני איסורים בפתיחת קבר, אחד ניבול המת, שתיים, הרדת הדין. וגם אותו קבר אסור בהנאה לעולם. קבר של מת אסור ליהנות ממנו. לא רק קבר של מת, הוא הדין ארון קבורה של מת. אסור להשתמש. מצבה של מת. אין בו שום הנאה. סוג בהנאה. אז אם היום לפעמים קורה שכבר עשו והחליפו מצבה, אז המצבה הישנה מותר רק דבר אחד להשתמש. למת אחר שהוא עני. זאת אומרת, אנחנו נחפש משפחה ענייה שאין להם כסף להוציא הוצאות עבור בניית מצבה, אנחנו ניקח את האבן הזאת, נהפוך אותה, וישתמשו בה למת אחר שהוא עני. זה מובא בהלכה, הגמרא עצמה אומרת שאפילו ארון קבורה של מת, מה עושים לארון קבורה של מת? מחוץ לארץ ארונות וטיפשים, מוצאים המון כסף, מזמינים נגרים ודופלמים, מוצאים המון כסף ארונים קישוטים, הארון הזה אסור בהנאה. מותר יהיה להשתמש בו לצורך עני, או יש דין אחר, רשב"א כותב, שאם יש בית הכנסת שאין להם ארון קודש, או עושים איזה בניין באיזה מקום להגדינים, מותר לקחת את הארון הזה ולעשות ממנו ארון קודש. ואחר כך כשלא זה, יגנזו אותו, כי זה בעיה. לכן צריך מאוד להיזהר בדברים האלה, לא פשוט. ויש כאלה שמחליפים מצבות כדי לשאול רבנים, זה אסור. כל האבנים של המצבה הם אסורים בהנאה, אסור להשתמש בהם שום שימוש, אלא צריכים קבורה. או לתת אותם לצורך משפחה ענייה שאין להם לא עליכם, שהם מצבם הכלכלי דחוק, לתת להם את החלקים האלה שהשתמשו בזה. השאר אסור בהנאה. הקבר עצמו, השטח, אסור בהנאה. זה כתוב לי קבר בעולמי. עכשיו נחזור לענייננו. המקן המאדור לא מרגזתה לי לענות. שתי איסורים. ניבול המת, שרואים אותו בניבולו, שהוא מתפורר וכו'. ודין השני של הרדת הדין. אלה שני איסורים שצריך מאוד להיזהר בהם. וכמינה להיזהר. עכשיו, רק מובא בהלכה, מתי מותר להעביר מת? אם יש חשש שהוא מתבזה, או שיבואו גויים ויחדלו את הקבר שיצילנו, בקרה כזה מותר לפתוח את הקבר. וזה גם אחרי בקשות מחילה, לפני עשרה, יש סדר מסוים שיגידו סליחות, יגידו כל מיני תחנונים, יבקשו מחילה, ואחר כך יעשו את זה בצורה הכי מכובדת שיכולה להיות, שמצילנו, שלא יהיה. כי בגלל זה כתוב, לא יבוא ולא יהיה, יש אחר כך גזרות על החיים שמצילנו. שלא יבוא ולא יהיה. לכן זה לא פשוט, כלי שש שעושים אותו עכשיו. אנשים ערבי לב, אכזרים, שפותחים קברים ועושים אותם, משחיתים אותם, ואומרים זה שהם נוצרים, זה שקר. אלפי קברות כבר על חשבון כלי שש נהרסו. מי יודע, לא כל הגזרות שיש לנו היום זה בגלל זה. זה אין ספק. שם הצילם. זה דבר קבוע מאוד. אז כי ארץ ישראל לצערנו מלאה ארמות קבורה. מלאה. ירושלמי נכתב לפני 1800 שנים, על ידי רבי יוחנן. ירושלמי כותב, אין לך ארבע עמות בארץ ישראל שאין שם קבר. נראה, אין הכוונה כל השטחים, כוונה הדרכים, כל הדרכים, מלאים קברים. אנחנו יודעים את זה, גם בירושלים יש הרבה אזורים שהם ידועים ומוחזקים כאזורים של קבורה. אז צריך להיזהר, כמובן. המת לא מזיק. לפעמים, הרבה חכמים כתבו, טוב להיות שכן של מתים מאשר להיות שכן של אנשים חיים, שהם הרבה יותר מסוכנים. הם השכנים הכי טובים, הכי שקטים והכי נוחים. רק מה? זה שיתנהג מקדושה או טהרה, ולא לא, לא יזיק להם ויחיה מנוחתם. הם צריכים מאוד להיזהר בזה. אז אם כן, מה שמואל אומר לו שם? מחר אתה ובנך עמי. השטיח לו, שני דברים הודיע לו. הודיע לו אחד שהוא צריך למות, ושתיים, הוא הודיע לו שהוא יזכה לעולם הבא. מהר אתה ובנך אמי במחיצתי. ואגב, תראו איך שרבותינו למדו הלכות מכל סיפור בפסוק. אין דבר בתורה ובנביאים שהוא נכתב לחינם. יש שאלה קשה מאוד, מאוד קשה. וצריכים לדבר עליה. ידוע שחמור מאוד אדם ששולח יד לנפשו. זה יותר גרוע מרוצח. מתאבד, מצבו מאוד גרוע. שנו ראיות, כמה ראיות שהמתאבד אין לו חלק לעולם הבא. אחת מהן המעשה בגמרא עם 400 ילדים שרצו לקחת אותם לקלון, אותם רשעים הרומאים. וכאן ישמעו ובעמונותינו ירושלים רוצים לחלל את כבודה, לעשות שם מצעדים מטונפים, כגרועים שבאומות, כגרועים שבבעלי חיים גם, כמו בדור המבול בצערם. שמה אותם 400 ילד שהיו גמרא מסכת גיטין אומרת, כשהגיעו ללב ים, נודע להם לאיזה סיבה מוליכים אותם לרומא. עמדו שם כמה ילדים ושאלו ילדים ילדים, היו למה אתם מגיעים במצווה? האם מישהו מכם יודע שאם אנחנו קופצים, יש לנו חלק לעולם הבא, אם אנחנו קופצים לים? אמר ילד אחד, אמר ככה רב שלי פעם לימד אותי, וכנראה שידע למה לימד אותי. אמר לי, יש פסוק בתהילים, אמר אדוני בשן אשי ואבשי ומצולות ים. מבשן מבין שני עריות, שמעו את זה, קפצו כולם לים ומתו. ועליהם כונן הנביא ירמיה, על אלה אני בוכייה, אני לא יודע מה אני, אותם הבא מאותי מקום. אז כאן ראינו איזה מסירות נפש, שמעו רק שרוצים להתעלל בהם, הרגו את עצמם. כאן אלה, יותר קרועים מחיות. יותר קרועים מחיות. פירושים מיותרים, אין מילים, אין מילים. אוי לנו שכך עלתה בימינו. ירושלים היא הקודש והמקדש. קדושה שבקדושות, שהיא כנגד מכוונת, כנגד גן העדן העליון, והיא כנגד ירושלים העליונה ואת מקדש העליון, עולה בעליון זה, כואב. אז נחזור לענייננו, מכאן אמרנו שמתאבד אין החלק העולם הבא, מאות מקומות. אחת המקומות, שאול. שאול, מה היה המעשה של שאול? לא שאתה לנו פה תנ"ך, לא רוצה להתעכב כרגע על הפסוקים. שאול שם בקרב בהרי הגלבוע שהיה מה שהיה שם, היה לידו הנער נושא כלב, הוא קורא לנער נושא כלב ואומר לו, תיקח את החרב ומוטטני. והוא פחד, הוא לא רצה לעשות את זה. בסוף השני עשה לו את זה. אז שאול, כמונה דנה, אם יש לו דין שמתאבד, כמו שלח יד בנפשו. אמרה דנה, למה שמואל יום קודם אומר לו באור, מהר אתה ובנך אימי, תרשו לבותינו, אימי במחיצתי, הכוונה, אני יש לי חלק לעולם הבא, אתה איתי לעולם הבא. לידי, אתה השכן שלי לעולם הבא. מה הוא רוצה להגיד לו? רוצה להגיד לו שאפילו שהוא יודע שהוא עתיד לשלוח יד בנפשו, אבל יהיה לו חלק לעולם הבא. ולמה זה נקרא שלח יד בנפשו? ראינו בגמרא, מעשה אחר בגמרא. אמרה במסרת חגיגה, אומרת רבי חנינה בן תרדיון, הוא חמיף של רבי שמעון, רבי מאיר בעל הנס. והנה בן תרדיון, שהיה מקליט קהילות ברבים, והיה דורש ברבים בספר תורה בחיקו, באו הרומאים, אחרי שחזרו מקבורתו של רבי יוסף בן פיסמה, לקחו אותו וקרחו אותו בגזי צמר, רטובים במים, ועטפו אותו לספר תורה, והעלו אותו על המוקד. שמו לו בגזי צמר רטובים במים כדי לעקר אותו ולענות אותו מה שיותר שיסרף לאט. ואז הוא, שם כתוב שהאש התרחקה, הוא אמר, אני השבעתי את האש ולא תיגע בי עד שעדיין זה נגזר מלמעלה. אבותינו אומרים שתלמידיו היו שם, אמרו לו, רבנו תפתח את פיך שתיכנס האש לפיך. זאת אומרת שהוא ימות יותר מהר. שטח את הפה, והוא נמצא בתוך מדורה, ואז האש ייכנס לתוך הגוף שלו פנימה, תסרוף אותו. מה הוא עונה להם? אני לא רשאי, עד שיקח את הנשמה מי שנתן לי אותה. תראו, בשעה שצורפים אותו, על מה הוא חושב? אשר אסור. אני אסור לי. אני צריך, מתי שהקדוש ברוך הוא ייקח את הנשמה, אז הוא ייקח. אני אסור לי לעשות דבר שיזרז את המוות. אז זאת אומרת, זה גדר של מתאבד. אז עכשיו נשאלה שאלה, שאול המלך. מה עם שאול המלך? אמרת דנה ואומרת לו, שאול זה לא נקרא מתאבד. למה? כיוון שאם היה שאול נשאר בחיים והוא פצוע קשה, כבר אנוש, אין לו סיכוי להיות. זה היה ברור שהוא ימות. והנה עוד כמה דקות הפלישתים מגיעים, היו לוקחים אותו מתעללים בו בחיים. כיוון שהיו מתעללים בו, מותר היה לו להרוק את עצמו כדי שלא יתעללו בו. יוצא לו עלינו, למדנו מפה הלכה. שמשמור, שאף אחד לא יבוא, שלא יקרה מצב כזה. שאם חס ושלום נקלע איזה יהודי למצב, שהנה הגויים קמים עליו, הוא יודע שאין לו שום סיכוי, כי הם באים מאה נגד אחד. והוא אין לו שום סיכוי והוא סגור, והוא יש לו אפשרות לגמור עם עצמו לבד בלי שהם יעשו לו את זה, מותר לעשות, ואין לו דין שמתאבד. מאיפה למדנו? כשהוא אמר לו, עם מי במחיצתי? כמה אומר לו שמואל הנביא? בכל אופן, מכאן למדנו ששאול לא נהרג רק אחרי ששמואל נפטר. מדוע? שמואל היה איש קדוש, ואי אפשר שבחייו יתבטלו מעשי ידיו, כמו משה רבנו. משה רבנו, את המשכן שהוא עשה, כל המשכן עם כל כליו נמצאים מתחת המחילות של הר הבית, שלוש קומות מתחת לאדמה של קרקעית בית מקדש של בית ראשון, וזה לא יתגלה עד שיבוא מלך המשיח. שבספר עמק המלך בתחילתו ברייתא, שמה ברייתא לבית המקדש, שמה מובא שימור הלוי, היה שמו שימור הלוי, היה ממונה בפקודתו של ירמיהו הנביא, גנז את כל, יש שם את כל הרשימה של כל הכלים והכינורות והנבלים וכל הפריטים שישנם תחת מחילות של אחד, שביום שבא משיח יוצא מעיין מבית קודש הקודשים ונפתחת מערה ואור גדול מתגלה והכל יוצא החוצה וזורם ומתגלים כל הכלים החוצה, ואז אפילו בגדים ללוויים יש שם, כותונות מגוהצות, מוכנות, זאת אומרת לא צריך לנסוע לסין להביא ביגוד ללוויים, וגם לכהנים עשרות אלפי חליפות, הכל מוכן בתוך מערות ממוזגות מתחת לירושלים. זה רק אנחנו צריכים זכות שאנחנו נהיה בחיים מתי שזה יקרה כל זה בעזרת השם. אז עכשיו נחזור, אני חוזר עוד פעם לתחילת ההפטרה, הרי ההקדמה כל כך ארוכה ושהייתה חיונית מאוד להבין את הרקע של ההפטרה הזאת. אחרי המעשה שקרה את הממלכה של שאול, שמואל הנביא עדיין רוצה לנסות, אולי בכל זאת אנחנו נאריך את חייו של שאול, ממנה גם יתארכו חייו של שמואל, על ידי שנזכה לקבל עוד איזה חנינה מאת הקדוש ברוך הוא, ששאול בכל זאת תשאר מלך. אז הגמרא אומרת, הוא אמר ככה, איפה בנלכה גלגל, גלגל, למה שמו גלגל על שם, וגלגל הוא החוזר בעולם, ומלכים כשזה קם זה נופל, תמיד מלך לא יכול לעלות אלא אם כן מלך אחר נפל או מת, מת המלך יחי המלך. עכשיו אומר שאול, בואו נלך לגלגל, וגלגל הוא חוזר בעולם. מכאן למדנו גם עוד דבר, לפעמים לא עלינו נגזר על אדם מוות או איזה אסון ומחליפים לו את זה בזה שהוא עובר דירה או מחליף מקום עבודה. זה שאדם עוקר את עצמו ממקום אחד והולך למקום אחר, הוא ניצל. ובזוהר יש על זה, אומר הזוהר שאדם מושול לעץ. כתוב בתהילים, והיה כעץ שתול על תרדמיים, שפריו איתה ביתו, ועליו לא יתבור, לכל זה נעשה הצליח. והעץ שתול באדמה שלו. עכשיו כל עוד העץ נותן פירות, אל תיגע בו, מה מפריע לך? אבל ברגע שהעץ לא בסדר, אז מביאים אגרונום, או כל אדם אחר שבקי בתורת הצמחים, הוא אומר, תשמע, האדמה לא כל כך מוצלחת, האקלים פה לא כל כך מתאים, הטמפרטורה לא מתאימה, בואו נעביר את העץ למקום אחר, עוקרים את העץ מפה, שותלים אותו במקום אחר, והוא מצליח, הוא מתחיל לתת פירות, הוא מתחיל לפרוח, הוא חי, הוא חוזר לחיים, כך זה גם אדם. זו אומר, לפעמים אתה רואה שבן אדם מת, והקדוש בוא נביא אותו בגלגול. למה? הגוף זה אדמה, הנשמה זה העץ, הוא לא מצליח, הגוף הזה לא מתאים לנשמה הזאת, הוא לא, זה חומר לא טוב. ויש סיבה למה הקדוש ברוך הוא הביא את זה בגוף הזה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? אומר, ראיתם? זה לא הצליח, עוקר את הנשמה מהגוף הזה, הגוף הזה חוזר לאדמה, כעפר הוא ורעפר ישוב, מביא אותו בילד אחר, ואז שם הוא מצליח. לפעמים מרחם עליו הקדוש ברוך הוא, משנה לו את המקום, מביא לו בראש להחליף מקום. ואז הוא מחליף דירה, מקום מגורים, אזור אחר, לפעמים ארץ אחרת, מנטליות שונה, סביבה אחרת לגמרי לחלוטין, וגם או מקום עבודה וכדומה, ובאמת שם הוא מצליח. לכן שינוי מקום זה אחד הדברים שיכולים לשנות את המזל. לפעמים חס ושלום זה מרע את המזל, כך הגיע ספר חסידי. אבל בדרך כלל כאן פעדים שינוי מקום, שינוי מקום בטובה. תראו למשל מה ההבדל בין הדורות הקודמים לדורות שלנו. הדורות שלנו, אם קוראים, עדיין קוראים את השמות האלה היום כבר, לא נמצאים, מזל, קוראים בבת מזל. פעם לא היו אומרים מזל, קוראים לה מזל טוב. לא סתם מזל, אלא מזל טוב, שלא יהיה סתם מזל. למה גם שינוי מקום, לא תמיד, אומרים שינוי מקום לטובה, אבל לפעמים זה יכול להיות חלילה לא לטובה. וכן, גם כאשר אדם נושא אישה, זה לטובה. לפעמים חס ושלום, יוצא משהו לא טוב מזה. המפללים שיהיה מזל טוב. או נולד בן אומרים בסימן טוב, כי בן זה סימן של כתובה. או שהגמרא אומרת, חס ושלום, משפחה שמתו, מת שם מישהו, 12 חודש המשפחה צריכה להיות קצת בשמירה. דאגה מסוימת. 12 חודש. נולד בן זכר במשפחה, הרפאה המשפחה. לכן אומרים שנולד בן בסימן טוב. הייתה חתונה במשפחה, תוך 12 חודש. כאן תראו שאין לבה. יש נפטר בתוך המשפחה, אנחנו דווקא נעשה חתונה תוך שנה, שזה יעשה סימן טוב, הרפאה המשפחה. אז או חתונה או לידת ילד. שבא שמואל ואומר, לכל הלכה גלגל, גלגל זה גלגל. ולמה? תראו, בגלגל המזלות הוא גלגל. אנחנו לא מאמינים במזלות הגויים, יש להם השפעה על המזלות. אז הוא ברא בגלגל המזלות. ומי הוא ברא? לגויים. לא לישראל, לכן הרבה טיפשים אומר, הוא מתפתח, אומר, מה אתה אומר שהאסטרולוגיה זה לא נכון, אבל הקדוש ברוך הוא ברא? נכון? הקדוש ברוך הוא ברא. נכון, זה כתוב בקוראן. אבל למי זה משפיע? לגויים, לנו זה לא משפיע אף פעם. אף פעם לא תמצא שהאסטרולוגים הצליחו לנבות או לדעת איזה אירוע בהיסטוריה של עם ישראל שקרה כתוצאה מהגלגלים. הם אפילו אצל אומות העולם שזה באמת יכול להשפיע על לא מצבו. זה נראה שהם שם שקטנים, שרבטנים. זה אין ספק. אבל איך שיהיה, זה משפיע רק על הגויים, לא על ישראל. אותו הדבר, כל השינויים שיש בגרבי השמיים, המסמודים של הכוכבים, והליקוי החמה וליקוי הירח, בסוף מפורש בירמיהו, מאותות השמיים אל תחתו, כי יחתו הגויים מהמה. וכן ברקים ורעמים, יש ספר שלם שכותב אם יש ברק בחודש תמוז, מה זה אומר? אם יש בחודש סיבה בתחילתו ככה, בסופו ככה, אם יש רעם, למי זה? לגויים, לא לישראל. עכשיו השמואל אומר, לכו את זה הגלגל, הגלגל הזה של המזלות, זה לדוגמה, מזל חודש תשרה זה מוזניים, מזל חודש ניסן תלה, כשהמוזניים נמצא בראש הגלגל, התלה למטה. אז נגיד שיש שני מלכים, מזל, מלך אחד הוא מזל תלה, ומלך השני מזל מוזניים, שזה עולה זה יורד, שזה יורד זה עולה. לכן אמר להם בואו נלך לגלגל, ככה נהפוך. שזה קר, זה נופל, ואז נתפלל. ומה העניין? ולמה? מה היה החשש של שאול? אנחנו נלך שתי פרשיות קדימה, פרשת בלק. הרי אנחנו, אחרי קורח יבוא חוקת, ואחרי חוקת יבוא בלק. פרשת בלק שמה בנעם הרשע כל כך אכזר היה הרשע, הוא גם היה עיראקי עד שכרו בנעם הזה המיובל שגם הוא היה, הוא היה, הוא המציא את מצעד הגאווה, מצעד עם האתון שלו, זה לא אתון. אז כן הסכנתי לעשות את החוק. אז בנעם הרשע שמה הולך, הוא אומר כי מרות צורים הראינו מגירות אשורים ועמר לדשקון בפורים לא התחשב. אחר כך הוא ממשיך ומתנבא לו איש אל ויחזב ובן אדם ויתנחם. אמנם הוא זכה לומר נבואות שהן די די חשובות שכולם מעט השם, כי זה הקדוש ברוך הוא שם בפי גומר בחינת מנעך רע יעונה אמן בכל כורחו. אבא אומר אני ברך לקחתי וברך לא השיבנה אל מוציאה ממצרים, והוא בעצמו מודיע כי לא נחש ביעקב ולא קסם בישראל, על היהודים לא משפיע, לא גורלות, לא בבות, לא אדמורים, לא שום דבר. כעת יאמר מיעקב לישראל מה פעל אל. הרי כבר אומר בסוף הנבואה האחרונה שלו, שימו לב, זה רשע מה הוא אומר שמה, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל, יזל מים מדליה וזרעו במים רבים וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. הוא הרשע מתנבא על שאול שעתיד להרג בגלל שלא הרג את אגג, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו. אחר כך הם מוציאו ממצרים תחות חיידו יוכל גויים צרה. בסוף הוא אומר אראינו ולא אתה, אשורנו ולא קרוב, דבר כוכב מיעקב, נדבר המלך המשיח, וקם שבט מישראל, ומחץ פעתי מואב וקרקר כל בנשת. וירא את עמלק, וישא משלו, ויאמר ראשית גויים עמלק, ואחריתו עדי עובד. מה רוצה כאן בנעם בנבואה הזאת? כי הקדוש ברוך הוא למעשה אומר לו את הדברים האלה, זה לא הוא מעצמו, הוא לא יכול להגיד מילה אחת מעצמו. הוא אומר בפירוש, הדבר אשר אשים אותו השם, לפי אותו אשמו ודבר. הוא לא יכול להגיד מילה אחת חוץ אלא הוא ראה את שאול, הוא קיבל את שאול שיהרג בגלל אגג. בגלל ששאול השאיר את אגג בחיים, והכל היה בגלל לילה אחת. באותה לילה הגניבו לו נערה לבית הסוהר, וממנה הוא המשיך את זה לעמלק. ממנה בהמן, ממנה באים כל העמלקים שיש לנו היום מאותו לילה. אם שאול היה הורג אותו במקום, היינו די, היינו מסודרים בנצח מוצחים. לא היה לנו היום לא חיזבאללה ולא התנתקות ולא צרות ולא שום יהודי מגרש יהודי או לא מגרן, כולה כל כך היה שקט, היה שלווה, הייתה מנוחה מוחלטת. אז הוא אומר לו, וירום מאגג מלכו ותנשא מלכותו, מלך ראשון של ישראל ידקר בחרב. זה הסוף. ושמואל יודע את זה, כי הייתה נבואה של בנעם. הוא רואה שהנה הנבואה עומדת להתבצע, אז אולי אנחנו נלך לגלגל, נשנה את הגזר דין, נתפלל לקדוש ברוך הוא, ואיך ישנה? איך ישנה? שימו לב, שתראו כמה זה חשוב. רבנו הרי"ה כותב שאם הבריות היו יודעים, אם הבריות היו יודעות, כמה מעלה יש אם מבזים אותך ואתה שותק. מחרפים אותך ואתה אינך משיב, שלפעמים נגזר על האדם מוות או רצח או אסון הכי כבד היה עומד לבוא עליו, החליפו לו את זה באיזה ביזיון. שמעת את הביזיון ושתקת, תדע שניצלת ממוות בטוח. אמר שמואל, אני אקח את שאול, הרי אז התחילו לבזות את שאול אחרי שהיה כל הסיפור הזה. וגם שמואל הגיב, מי שרואה את ההפטרה של פרשת זכור, רואה את תגובה חריפה מאוד של שמואל. תופס את כנף מעילו וקורע לו את זה, ואומר לו, קרע השם את ממלכתך, מה קרה? למה אתה ככה מתבטא עליו? שמואל היה איש ענב מאוד, ושיותו של משה רבנו נמצאת בתוכו. ולכל זה שמואל התכוון שהביזיון שיש כעת לשאול, וגם התחילו כל העם לבזות את שאול ולהגיד, תראה מה ששאול עשה, וחירפו אותו. ושאול היה שתקן, כי גם כשבחרו אותו למלך, כתוב שם בפסוק, ויאמרו וישמע כל דבריהם, אומרים, מה יושיענו זה? ויהי כמחריש. ואת שאול שומע מה מדברים עליו בסקר השבועי. מי זה? זה מלך? מה יכול לעשות? מה הוא יושיע? הוא שתק, לא דיבר. השאול היה שתקן, ונחבאו אל הכלים, והם נעמיק אותו ומתחבא. אחר כך בסוף הוא אומר, לא, כבדי נינה נגד עמי, תעשה טובה, הוא אומר לשמואל, אל תבזה אותי ליד כולם, תכבד אותי ליד כולם. אז הנה שאול קיבל ביזיון. אמר שמואל, בוא, אולי הביזיון הזה שקרה לו לשאול, זה יהיה במקום הגזרה הקשה, אז בוא ניקח אותו ועל ידי זה נחדש שם המלוכה. ואז וילכו כל העם הגלגל ויעמיכו שם את שאול לפני אדוני בגלגל, ויזבחו שם זבחים שלמים לפני אדוני, ושמח שם שאול וכל אנשי ישראל אדנות. עכשיו מה הוא הולך עושה עוד פעם הכתרה? כן. אומר, תראו, שאול נכשל במשימה שלו ללכת ולהשמיד את זרע עמלק, והקדוש ברוך הוא קרא את ממלכתו, זה הקדוש ברוך הוא קרא את ממלכתו, והוא נכשל, והוא כבר לא מתאים, אז כולם מדברים, כן. שיהיה לו כפרה, על ידי זה יתחפך לו העוון שלו, ועכשיו אנחנו נחדש את זה מחדש, וכאילו הוא נולד מחדש כעת, וזה מלך אחר, כאילו זה שאול חדש. היה שאול א', עכשיו שאול ב'. אז הלכו, כל העם הסכימו, ואמרו, נהפוך את מזלו בשביל שלא לבד. אז ככה היה, ככה היה באמת. ואז מה קורה? מיד שמואל מדבר עם ישראל, בואו נראה את ההמשך. ויאמר שמואל לכל ישראל, הנה שמעתי בקולכם, בכל אשר אמרתם לי, ואמיך עליכם מלך. ועתה הנה המלך מתהלך לפניכם. ואני זקנתי וסבתי. ובדיוק על המילים האלה הגמרא שואלת, ובניי הנם איתכם, ואני טרחתי לפניכם מנעוריי עד היום הזה. מנעוריי, שמואל היה בגיל שנתיים, אמא שלו שמה אותו במשכן שלו. בגיל שנתיים. היא אומרת, וישב שם עד עולם. כן, שאדם מתפלל, תמיד יתפלל נכון. שלא יהיו מילים קצובות, ספורות ומדודות, אלא מילים מדויקות וברכה ארוכה. הרב תברך אותי בבן זכר. למה בן זכר? בנים זכרים. אולי כעת יש עת רצון. יש בן זכר, למה אתה רוצה שלך רק בן יחיד? אז יש לך כמה פעמים. אדם תמיד מתפלל שתהיה תפילה שלמה. יחנה אמרה, עד עולם. כמה זה עולם? יובל, 50 שנה. אמרה, אם יהיה לי בן, והליתי הוא לשם, וישב שם עד עולם. עד עולם יובל 50 שנה. ואז שאול היה בן שנתיים, ושמה אותו בבית המקדש. ולא, אפילו שהתגעגעה, זה ילד יחיד, אחרי 19 שנה שהיא עקרה. לא. יודעת שהיא רצתה בן בשביל שעבוד את השם, לא בשביל דבר אחר, לא בשביל שיהיה לבן שתשחק איתו כל היום, הוגה, הוגה, במעגל ההוגה. עכשיו שיהיה לבן שיביא לסיפורים יום הולדת ומהגן ויונתן הקטן, היא לא צריכה את זה חנה, היא צריכה שיהיה לבן בבית המקדש. הרי כמובן הגמרא אומרת שנולדו לה עוד בנים, על עקרה ילדה שבעה ורבת בנים הוגלה, אבל שמואל היה בבית המקדש כל הזמן ולא בשירו. הוא בגיל 12 כבר אלי מת, ושמואל הפך להיות מנהיג של ישראל. תארו לכם מה זה, בן 12 שנה, 40 שנה הוא מנהיג את ישראל, מגיל 12 עד גיל 52, 40 שנה. אז עכשיו אז גמרא אומרת, איך תעשה את החשבון, עברו רק 40 שנה מאז שהוא התחיל. מה אומר? ואני זקנתי וסבתי. איך סב? מסיב כולהי, אלא זו הסיבה. שלא יראה את מעשי אדם מתבטלים בזמנו. והקורם היה שהעם חמל על הצום. אז הוא אומר להם, ילני ענו בי נגד השם ונגד משיחו, ענו בי, הוא אומר, תראו, אני תיקנתי את קורח. קורח דיבר על משה רבנו. קורח זה היה סבא שלי, הוא אומר להם שמואל. כשמואל היה לוי. אז הוא אומר, אני תיקנתי את קורח. ואני כעת... ואני נשמתו של משה רבנו, הוא אמר לו חמור אחד מהם נשאתי בגללו, לכן אני לא ביקשתי לעצמי מלכות, הנני ענו בי נגד השם ונגד משיחו. מה זה נגד משיחו? מה ההבדל בין משיח לבין מלך? יש מלך ויש משיח. משיח זה בלשון שמושכים אותו בשמן. מלך הוא צריך, מלך במשפט יעמיד ארץ, חייב להיות תקיף. מלך לא יכול להראות שהשלטון רופך, אחר כך תהיה אנרכיה. המלכות צריכה להיות תקיפה במידת מה, לא לחלוטין תקיפה, אבל מלך במשפט יעמיד ארץ. אבל משיח מתנהג לפני משורת הדין, הוא יכול להרשות לעצמו להיות ענב. אהרן הכהן יכול להיות ענב, היה מתנהג בענווה, בסלחנות. למה? הוא כהן. מה התפקיד שלו? ללמד תורה את העם, לכפר על ישראל. אז הוא עובד בבית המקדש, הרב המשכן עובד, עובד את השם, כל הזמן בענווה, בסלחנות, היה כאסקופה נדרשת ליד כל אחד. היו רבים, הגמרא אומרת, 80,000 זוגות במדבר, הרי היו שבו במדבר כל הזמן, מה יכול לעשות כל הזמן? אוהדים, וכל היום היו רבים אחד עם השני. גם לא לריב עם מישהו, רב עם אשתו. 80,000 זוגות זעלנים, היו לענו ברוגס. הלך עשה ביניהם שלום. 80,000 האלה הולידו בנים, וכל הבנים קראו להם אהרון. והם נשאו את אהרונו אחרי שהוא נפטר, היו הולכים אחר אהרונו חלוצי כתף. כולם 80,000 ילד, בחורים. שמם אהרון. שבוע אהרון הכהן, ענב, אבל משה רבנו ענב יותר ממנו, והאיש משה ענב לא כל האדם, אבל אסור לו להתנהג בענבה ליד הציבור. לכן זה לא בפרשה, הרבה פעמים באי אחד למשה וזה, הוא חייב לנהוג תקיפות. מלך צריך להיות קצת תקיף. משיח יכול להיות לפנים משורת הדין. לכן אומר להם, נגד משיחו, משיח מנהג לפנים משורת הדין. ליד מי לקחתי כופר? איזה כופר? תגיד שוחד, מה זה כופר? אלא יש בגמרא שמצילנו אדם שביזה תלמיד חכם. חייב לשלם לו ליטרה זהב. זה 3 קילו זהב. היום כמה קילו זהב עוד אלה?
10,000
דולר.
10,000 דולר.
רק 10? מה ככה זהב בזול? אולי זה זהב מזויע. אתה צריך לשלם 3 קילו זהב לתלמיד חכם, כל פעם שביזה אותו. 3 ליטרה זהב. היה פעם מעשה בזמן רבי יהודה אייבשיץ. נודע ביהודה, הוא עבר לנודע ביהודה, בעירו מינו נשיא קהילה רשע אחד שמצילם, שלא תדעו. ואשתו הייתה חצופה. חצופה כל כך עד שהייתה עושה מעשים מכוערים ובעלה לא מאיר לה. לא אכפת לו. כמו בהמות האלה. בהמה. יום אחד התחלו לרנן בעיר. מה עשו אלה הרשעים? עשו חוק שמי שיגיד עליה את המילה הזאת ייכנס ב-10 רובלים. רובלים, כל רובל זה דינר זהב. 10 רובלים. בא נודע ביהודה, הוא ראש הקהל, הוא בית הדין. אמר ואמר עליה שהיא כך וכך. רק עליה את המילה שאמרו אסור לומר עליה. תפסו אותו, תשלם, אמר אין בעיה. אבל אני רוצה משפט, עשו משפט. ליד כל הקהל, ליד כל הקהל. עשו ליד כל הקהל, באו כל הקהל. אמר להם, מה אתם רוצים ממני? למה אמרת עליה כך וכך? מה אמרתי עליה אותה? אז הוא אמר את עליה כך וכך. הוא רוצה שיגידו את המילה שכולם ישמעו. אז מה החוק אומר? החוק אומר שכל מי שיגיד על האישה הזאת כך וכך, דינו לשלם עליה כך וכך, בגלל שאמר עליה שהיא כך וכך. אמר, טוב, הנה אני. אני יחזקאל לנדו, יחזקאל לנדו קראו לו, בנודע ביהודה. בא לשלם 10 רובלים על שאמרתי על האישה פלונית אלמונית שהיא כך וכך. שאתם אמרתם שאסור לומר על האישה הזאת שהיא כך וכך. שכל מי שיגיד על האישה הזאת שהיא כך וכך, יצטרך לשלם עליה 10 רובלים בגלל שאמר שהיא כך וכך. ואני הייתי רוצה לומר עליה עוד 100 פעמים שהיא כך וכך, אבל להיות ואין לי אלא רק 10 רובלים שזה כל כספי, ואני צריך לשלם אותם בגלל שאמרתי עליה שהיא כך וכך. אז אם היה לי עוד כסף, הייתי אומר עליה עוד 100 פעמים שהיא כך וכך, אבל להיות ואין לי כסף, אני לא מביא עליה רק פעם אחת, אז שאמרתי עליה שהיא כך וכך. וחזר איזו 10 פעמים ונתן את הכסף ועולה כולם. מה יעשה? חייב לזה בא חוכמה תחייב עליה. אז פה עליו השלום אומר שמואל לנביא, אבל יואבי ישראל הם אנשים נחמדים אבל תורדנים, פרחנים, לפעמים מתעצבנים, מבזים את הרב, שמשלם כסף. שמואל מחל על כבודו, אומר, אף פעם במשך ה-40 שנה שאני שפטתי את ישראל, מאות פעמים ביזו אותי. הייתי יכול לקחת אותם למשפט ולתבוע מהם ליטר זהב, מבזה תמיד חכם, כופר נפש למבזה. אומר, אני אף פעם לא לקחתי כופר. מיד מי לקחתי כופר? ואת מי עשקתי? את מי רצות? מיד מי לקחתי כופר? ואעלים עיניי בו ואשיב לכם. ויאמר הוא, לא עשקתנו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומה. ויאמר להם, עד אדוני בכם ועד משיחו היום הזה, כי לא מצטט לידי מאומה. ויאמר הוא, עד. טוב, אז הוא אומר להם, הנה אני מעיד אותם. עכשיו מה היה שם? אחרי זה יש קטע אחד שאנחנו צריכים להבין אותו בהפטרה. הרבה פעמים יצא שדילגנו, בואו נקרא אותו. אחר כך בסוף הוא נותן להם תוכחה, זה בקיצור לפני כתירתו, דבר איתם תוכחה קשה, ומה הוא אומר להם? אם תראו את השם, אני עובר לפסוק י"ד, אם תראו את אדוני ועבדתם אותו, שמעתם בקולו ולא תמרו את פי אדוני, וייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם, אחר אדוני אלוהיכם. ואם לא תשמעו בקול אדוני וייתם את פי אדוני, והייתה אדוני בכם ועבדתכם, גם אתה את הציבור ראו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לאליכם. הלו, חצי החיטים היום, נתנו אומרים, זה היה ראש חודש תמוז. זמן חצי החיטים, כבר החמה במילואה, והחיטה כבר תיפשר, ואפשר כבר להחסם אותה, ולקרף אותה. הלו, חצי החיטים היום, יקרא אל אדוני וייתן קולות ומתן, וקראו ובואו כרעתכם רבה, אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך. ויקרא שמואל אל אדוני, וייתן אדוני קולות ומתן ביום ההוא. וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל. ואמרו כל העם לשמואל, התפלל בעל עבדיך אל אדוני אלוהיך ואל נמות, כי אספנו על כל חטאותינו רעה לשאול לנו מלך. ויאמר אל תיראו, בסוף הוא מבטיח להם כי לא יתלוש אדוני את עמו בערוב שמו הגדול, כי יועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. למה הוא מבין להם גשם? מה הרעיון הזה? מה הוא רוצה? הוא רוצה להפחיד אותם פה, להיים הרי, מה העניין? אלא גשם שלא בזמנו זה דבר לא טוב, מדוע? מה אומרת שלכן? אם אדם אומר ברך עלינו בימים של קיץ, היה לחזוק, זה סימן קרנה. גשם צריך לבוא מתי שזה, אפילו שהם צריכים מים. לכן, כל דבר שלא בזמנו, לא טוב. אפילו אדם עושה נס, נגד הטבע, לא טוב. יש בגמרא תמובה מעשה נורא. בזמן אותה דורות של שמת היו מסכנים, בזמן הרבה נחם בזכאי ואחרים שהגולים פה הרגו בישראל, היה אחד מסכן הרגו לו את אשתו והשאיר לו ילד קטן, תינוק. עכשיו התינוק הזה יונק רק חלב אם, הוא אין לו אפילו כסף לזכור מנקת. נעשה לו נס וצמחו לו דדים, אומרת הגמרא, והוא היה מניק אותה, מניק את הילד שלו. נעשה נס, אבל הגמרא אומרת כמה מגונה האיש הזה שהיה לא כמו איברים של אישה. זה לא... למה? כל דבר שהוא נגד הטבע זה לא טוב. גבר זה גבר ואישה זה אישה. אל תהפוך את היוצרות. כאן היה צריך קדוש ברוך הוא לעשות נס נגד הטבע כדי ל... אותו דבר הגמרא גם אומרת, אסור לאדם להתפלל תפילה שהיא תפילת שער או נגד הטבע. תמיד אדם יבקש דברים שהם בטבע. דוגמה אומרת הרמתן האישית, אדם מבקש ריבונו של עולם תן לי $100,000, הוא רוצה לבוא הביתה עכשיו לראות פתאום את כל המגירה שלו מלאה במקום גרביים $100,000. זה לא, זה דבר נגד הטבע. מה, מאיפה יבוא לך $100,000? זה או מזויף או אני יודע מה, או איזה גנב החביא את זה שם. מאיפה זה בא? אתה יכול לבקש שיהיה לך $100,000, איך? שאתה נגיד יהיה לך $100, וה$100 האלה ישכפלו את עצמם, זאת אומרת הם לא יגמרו, אתה תלך תקנה, יהיה לך עוד מאה ועוד מאה ועוד מאה. או נגיד, תקבל מזכורת, תוציא את הכל מהבנק, שים את זה במגירה, והמזכורת הזאת לא תיגמר לעולם. זה יכול להיות, זה דבר שלא שולט בו העין. וזה שאנחנו אומרים, הוא ישלח בכל מעשה ידינו ברכה, ברכה והצלחה. זאת אומרת, הוא יכניס את זה כסף לכיס, והכסף הזה לא ייגמר, זה כן. דבר שכבר קיים, שתשרה פה הברכה. כמו השמן, שלאליהו נאמר, השמן נס בו שרתה ברכה והייתה, כאן הקמח לא קלטה, ותגדלי ותרבי. כאן אצל אליהו נביא, הוא לא היה כת שמן, פתאום הכת שמן הפך להיות, היה פתאום טונות של שמן, לא. אצל אלישע, מה את אומרת? אצל אלישע, אלישע היה משהו אחר, היא יצקה. אז זה לא נראה, אז היא יצקה והלך להתמלא, היא יוצקת. אז היא מגישים לה והיא מוצקת, עד שאמרו אין. אבל שיהיה מדבר כלום, יהיה הרבה, זה נגד הטבע. זה צריך שיהיה דבר חריג, שלפעמים יש ניסים כאלה, קובע בתורה ראינו, שלפעמים יש ניסים חורגים מדרך הטבע, אבל זה לא טוב. ותמיד האדם יבקש שבדרך טבע הקדוש ברוך הוא יעזור. מה משנה? הייתה אשתו מעוברת ואומר, היא רצון שתלד אשתי זכר. הרי זאת תפילת שווא. שמע הכל צלחה בעיר, אמר היא רצון שלא יהיה זה מהבית שלו. וזה תפילת שווא. למה זה כבר קרה? מה אתה אומר, רצון שלא יהיה מהבית? דבר שכבר היה. אתה יכול לבקש שהיא תוקן, אם היה מה שהיה, דבר לא טוב, שהיא תוקן. עכשיו, קציר חיטים, הוא אמר להם, זה היה, זה לא בזמן. מה הוא רצה לומר להם? ביקשתם מלך לא בזמן. האבות שלהם היה, שביקשו מלך קודם הזמן, היו צריכים קודם לבקש מחיית עמלק, בניית בית המקדש, ואז מלך. כי האמת, הקדוש ברוך הוא ציווה שיהיה מלך. פסוק אומר, שום תשים עליך מלך, אלא מטעם ככל הגויים, לכם מלך. אתם רציתם מלך שאתם תגידו לו מה לעשות, ושאתם מתי שתרצו תשמיצו אותו, מתי שתרצו תאכלו איתו ותפקדו איתו. לא, זה לא הולך ככה. אנחנו לא כמו הגויים. אנחנו המלך, הוא מייצג את מלכות השם יתברך. כי אנחנו הם מקימים מלכות, המלכות שלנו היא מלכות שהולכת על פי התורה הקדושה. זו מלכות שהיא כפופה לשם יתברך. זה כדי שנראה מהשם יתברך, אז אנחנו שמים מלך שנראה דוגמה שלמעלה. זה, אבל הם לא, הם רצו כמו חילוני. לכן מלך של חול זה לא מלך, זה עם ישראל, אנחנו עם קדוש. אז אומר הזוהר הקדוש, כשישראל היו לוחמים ומזכירים שם השם, אז כל אומות העולם היו מלאים רכב וסוסים, היו נופלים לפניהם. אבל כשישראל ביקשו מלך ככל הגויים, לכן קרה לנו מה שקרה לנו. אז זה כמו שאותו שבא ללמוד שם המפורש, שמובא במדרש. אמרנו, אתה רוצה ללמוד שם המפורש, שם המפורש מי שיודע יכול מה שרוצה לעשות איתו. אמר לו, אתה קיבלת פעם מתנה ממישהו, מתנה בחינם? אמר כן. אמר, איך לא ללמד אותך? למה? שמה תרצה פעם מישהו שייתן לך איזה מתנה ולא ייתן לך, אתה תהרוג אותו, שווה שם המפורש. שם המפורש זה לא לשימוש פרטי. זה, אז למה לומדים שם המפורש? כדי לדעת דברים שעם ישראל זקוק להם, של הציבור. זה כן. או כמו גורלות. אבל כל דבר, אדם רץ לראות מה אומר הגורל, או פותח הגורל לראות מה יהיה עתידו. לא. מתי היה מותר להשתמש לזה? ובאמת המקרה שהם משתמשים בגורל, זה לצורך עם ישראל, יוצאים למלחמה, רוצים לדעת. אני אעלה, אני אנצח, כמו שראינו בנביא, זה כן. אז תלוי לאיזה ייעוד אתה משתמש. וכאן, הנה המלך אשר בחרתם אשר שאתם. זאת אומרת, הם רצו מלך בשבילם, לא בשביל שהשם אמר. בכל זאת, שמואל הנביא בסוף מנחם אותם, אומר להם אחר כך, ויאמר שמואל בפסוק כף, ויאמר שמואל לעם, אל תיראו, אתם עשיתם את כל הרעה הזאת, אל תסורו מאחרי אדוני. ועבדתם את אדוני בכל אלוהיכם. למה? תמיד יש תשובה. אדם, הדלת פתוחה שיחזור בתשובה. ולא תסורו, כי אחרי התוהו אשר לא יועילו ולא יצילו, כי תוהו המה. בסוף הוא מבטיח לנו, כי לא יטוש אדוני את עמו, בעבור שמו הגדול, כי הועיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. מה פירוש הפסוק? פסוק הזה אומר, כי לא יטוש השם את עמו. פסוק שני אומר, כי לא היית ששם אבו מנחלתו לא יעזור, וחלתו זה ארץ ישראל. מה ההבדל ביניהם? ומה שואלת, למה פה כתוב רק עמו? שמה כתוב, לא היית ששם את עמו ונחלתו גם, שבא כבר בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, אז גם בנחלתו לא יעזור. זה, ובזמן שישראל עושים רצונו של מקום, בעבור שמו הגדול, בזמן שאין ישראל עושים את זה של מקום, אז זה בעבור נחלתו רע. בארץ ישראל עמו, לעתיד לבוא שמו. מה נפקה מנה? אומרים, אלוהים יחוננו ויברכנו, דאר פניו איתנו סלע. אז זה יחוננו ויברכנו. אם מלך, יש מלך נותן לבן שלו, אוהב את הבן שלו, נותן לו אוכל ונותן לו מתנות, קונה לו אוטו, קונה לו ביבה, ארמון, הם כבוד גדול. תן לו את זה בכבוד, הוא הבן מאוד שמח. הנה אבא אוהב אותי, ואבא מעריך אותי, ונותן לי. אבל יש מלך, הבן שלא מכניס אותו, יש לו למלך הכל, הוא חייב לתת את הבן שלו, אבל נותן לו את זה ככה. אפילו לא מסתכל עליו. עוד דרך שליח, תן לו את זה בזלזול. אז הוא מרגיש. אנחנו אומרים, אלוהים יחוננו לברכנו. לבנו של עולם, אם אתה נותן לנו איזו מתנה, תן לנו את זה במאור פנים. לא בשביל להתפטר מאיתנו. לא בשביל, יאללה, תנו לו רק שיפסיק להפריע לי. שיפסיק להטריד אותי. לא. אלא יחוננו ברכם. עם חן, עם שמחה, עם חיוך. שאתה מאיר, יאיר פניו איתנו שלה. הקדוש ברוך הוא מאיר פניו. פעם אדם אוכל לחם יבש. עם איזה ירק, שמח. ברוך השם, המשפחה שלו בריאים, והילדים שלו כולם שלמים, אף אחד מהם לא נפל, לא בזה, לא בזה, לא בזה. מצד שני, השני, יש לו כל טוב שבעולם, שמשמור אישה ככה, בן ככה, מה שווה. אז זה, אלוהים יחוננו ויברכנו, דאר פניו איתנו שלו. כן אמרנו, כי לא יטוש השם את עמו, בעבור שמו הגדול, אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שירחם עלינו, כמו עשירנו, אדוני עליך לנשורה, עדי שעננו תקדמה פירוש. שבנו תסעי אותנו, תתחיל אתה, כמו שבמצרים. ויבוא עלייך, ויבוא עלייך, ויבוא עלייך, הוא בא אלינו, והנה איתך אין דודים. לא אנחנו, אנחנו אמנם קראנו לו, צעקו, מה יזעקו. אבל מי התחיל? הוא התחיל. עדי שעננו כקדם. זה אמר, כי הועיל, זה שאומר פה. כי לא איתו ששמת עמו אומר, תדע. בעבור שמוע גדול, למה שמוע גדול איתנו? כי רואים השם לעשות אתכם גדולים. מה אומר שמואל? במצרים הקדוש ברוך הוא החליט להוציא אתכם ממצרים, הוא מעצמו, והוא קורא למשה רבנו ואומר לו, לך ונשלח אותך לפרעה. כך אנחנו רוצים שיהיה הפעם, שהוא בעצמו יבוא, לא שאנחנו נצטרך עד שחס ושלום נראה שקמו כולו קיצין וכבר עבדה תקווה ועד שיציל אותנו, לא, אלא כי לא ייטוש. מה פירוש לא ייטוש? נסביר את זה עוד מילה אחת, מה זה לא ייטוש? משמע שאת אומות העולם כן ייטוש. מה הוא אומר? כי לא ייטוש השם את עמו. אומות העולם כן ייטוש, אומרת את מראה כן. שימו לב מה כתוב. ולמה לא ייטוש? דבר מדהים, פה אנחנו צריכים להתחזק באמונה. אומות העולם, לכל אומה יש לה שר למעלה. 70 שרים ו-70 אומות, 70 ארצות עם 70 שפות. כשאומה צריכה ליפול, מה עושה הקדוש ברוך הוא? מפיל את השר שלה למעלה. השר שלה למעלה נופל בתחינה, אותה אומה כבר נופלת. אלא יותר מה לעשות. אבל את ישראל, חס ושלום, כי יפלו ישראל, אף פעם לא יכולים ליפול. למה? אנחנו אין לנו שום שר. הקדוש ברוך הוא אלוהים שלנו, חלק אדוני עמו, תעקב חבל נחלתו. אז אם כן, לא ייטוש השם את עמו. מה יכול להיות רק שיתנתק מאיתנו? לא, הוא לא יתנתק מאיתנו. זה יבטיח לנו שמואל אלוהים. זאת אומרת, הוא חי וקיים לנצח, גם אנחנו חיים וקיים לנצח. מה תגיד? שיגיע מצב שחס ושלום, אם אז, לא, אומר שמואל אלוהים, זה לא יהיה. כי לא היית ששם את עמו, בעבור שמו הגדול. מה זה שמו הגדול? הוא נשבע ואת שמו שם עלינו. זה לא יכול להיות. הקדוש ברוך הוא לא משנה את שמו. כי הועיל השם, מה זה הועיל? הועיל בכל מקום זה שבועה. נשבע לנו שלא יעזור אותנו, ואז לעשות אתכם לא לעם. כיוון שנשבע, אם כן אנחנו נשאר לנצח נצחים, ובוקים בו, ויגאל אותנו, יעולת עולמים, ונחת, 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 ונחת